בואו נתחיל. אני רוצה את הלימוד היום להקדיש אותו לאסיף מסוים בעקבות לימוד בקיאות של ששת הדפים, קצת לעשות לנו עצמנו מעין מה שיש באתרי אינטרנט, מאפ סייט, מכירים את זה? לנסות למפות מה ראינו, לנסות להגדיר את הנושא, את הגישה הבסיסית של הבבלי, ובשבוע הבא בעזרת השם ניכנס יותר לעובי הקורה, לתוך החטיבות עצמם, ובשבוע הבא גם נשלים, אני מקווה שזה יהיה מיום שלישי, דיון משותף בסוגיות הירושלמי, שיש פה ירושלמי ענק מקביל, ושם אני גם חושב שרואי לשנות את סדר העבודה, שרואי יותר לעשות חבורות קריאה, לקרוא את הטקסט בפנים, אני לא יודע כמה אתם מרגישים בנוח ומיומנים בלימוד של הירושלמי. אז בואו נתחיל מהסוגיה אצלנו. אפשר להגיד משהו קודם כל המילה סוגיה. סוגיה זה יחידה תלמודית שעוסקת בנושא. אמרתי קודם לכמה חבר'ה שדיברו איתי, אני אוהב תמיד לדמות לעצמי, עורך הסוגיה הוא בדרך כלל האחרון בשורה. עורך הסוגיה הוא בדרך כלל מישהו שכבר מכיר את כל החומרים, ועכשיו הוא מציג אותם בפנינו, ולכן זה גם אומר שלפעמים אופן ההצלה שלו כוללת בתוכה גם הבנה מסוימת של הדברים שהוא כבר למד אותם, הוא לא מציג אותם כאילו איך שהם יוצאים מהמחבש הדפוס, כמו איך שאמר אותם ההורים הראשונים, אלו הוא כמו מגיד שהרב ראים היום בשיעור, יש לו כבר רעיון שהוא רוצה לשכנע אותם בנכונותו. וכך גם אורחי סוגיה, שדבר ראשון אני רוצה בוא נדבר קצת איפה גבולות הסוגיה שלנו, איפה הסוגיה מתחילה ואיפה היא נגמרת. קודם כל, איך מזהים סוגיה בתלמוד הבבלי? בוא נתחיל מזה. לא מנחשים, אלא דברים מוצקים. בדרך כלל סוגיה בבבלי הוא נתחם על ידי...
ציטוט
המשנה. כן, ואיך הוא נגמר? ציטוט המשנה זה דוגמה. בוא נדבר בשפה יותר מהותית. איך הבבלי הוא תוחם את הסוגיות שלו? איך הוא פותח? איך הוא מסיים? איך הוא מנווט אותך גם לתוך הסוגיה? אז זה דבר שנקרא טרמינולוגיה. מה זה טרמינולוגיה? זה מונחים קבועים שמשמשים אותו. אני רוצה להסביר בקצרה מה זה טרמינולוגיה, שזה המפתח ליכולת ללמוד גמרא, להבין את הדבר הזה. טרמינולוגיה הכוונה למערכת מונחים שיש להם משמעות קבועה, שמשמשים אנשים שהם שותפים לאותו דיון. מה הכוונה? מילים, המשמעות שלהם משתנה לפי ההקשר. אם אני שותל מילה בתוך משפט, אותה מילה יכולה להיות עם משמעויות שונות, הכל לפי ההקשר שלה. טרמין לעומת זאת היא מילה שיש לה משמעות פנימית קבועה. אתן לכם דוגמה לדבר הזה מהתחום התלמודי, אחרי זה נעבור לתחומים אחרים. המילה מיגו, מה פירוש המילה הזאת?
מתוך.
עכשיו, מתוך מה? אני אשים אותו בתוך משפט, תלוי במה שכתוב לפניכם, מה שכתוב אחריכם. אבל מיגו גם הפך להיות טרמין, שאומרים מיגו, פולוג'ין למה הכוונה. כן, בתחום הצבאי, חלק גדול מכם היה בצבא עד לא מזמן, ולא דיווח למשל, זה טרמינולוגיה. הכוונה, כשאני אומר מילה שאני בסיור אנגליה, למרות שאנגליה זה מדינה, בהקשר הזה יודעים כולם למה הכוונה. אני אומר תאילנד, פה בזמני זה הכוונה. עדיין ככה, כן? יש כל מיני מילים. עכשיו, בתחום הרפואה, הרפואה כולה בנויה על טרמינולוגיה. כל מיני מונחים, מרשם רפואי, כל מיני דיאגנוזות של רופאים, אז מקפדים בדרך כלל שהם יהיו בלטינית, הדיאגנוזות. וזאת למה? כאילו היית בבית חולים, יושב, ומעבירים משמרת למשמרת, והיו אומרים, כמו שאתה אמרת קודם, סליחה, כן? החולה לא מרגיש טוב, יש לו כאב ראש, עד המשמרת השלישית הוא כבר יורגים את החולה, בתרופה לא נכונה. השימוש כאילו במונחים הקבועים, שהם לא משתנים, הם קפואים, הם אלה שמאפשרים את התקשורת. הייתי אומר שאם אתה רוצה להצטרף לתחום מסוים, מה אתה צריך ללמוד? את הטרמינולוגיה שלו. כדי שאדם יהפוך לרופא, הוא צריך לא רק ידע רפואי, הוא צריך גם לרכוש את השפה הרפואית, שזה הטרמינולוגיה שלה. עובדים המון בבית ספר רפואה עם סטודנטים על דיווח. איך עושים דיאגנוזה, איך מעבירים את המידע לרופא אחר, משגעים אותם על זה, ובצדק. הדבר הזה נכון כמעט על כל תחום מקצועי, וגם נכון בתורה. הוא נכון בתחום הלמדני. אם אתם רוצים להיות למדנים, אז הלמדנות יש מונחים. יש מונחים למדנים שזה השפה של הלמדנים. מייסי מצווה, קיום המצווה, חפצה, גברה. מי שלומד את השפה הזאת, והוא גם לומד איך להשתמש בה, מתי נכון להשתמש בה, אפשר להגיד שהוא הופך ללמדן. ובאופן גם דומה, בתוך הסוגיה התלמודית. מה שמפסק את התלמוד הבבלי, ופה על רגל אחת, הזכרתי קודם שנעבור לירושלמי, מה שמפסק את התלמוד הבבלי ומבדיל בינו לבין התלמוד הירושלמי זה הטרמינולוגיה. התלמוד הבבלי עשיר בטרמינולוגיה. טרמינולוגיה שעורכי התלמוד שמו אותו כפיסוק של התלמוד. התלמוד הבבלי יש לו טרמינולוגיה לומר לי מי מדבר, האם זה תנאים או המוראים. הוא גם יודע להגיד האם זה ברייתא או משנה, תנא נתן. זה טרמינולוגיה שפותחת הבאה של משנה ממקום אחר. תניא, תנו רבנן, זה בדרך כלל ברייתא, לעיתים זה משתבש, ואז בדרך כלל במסורת הש"ס מתקנים, אבל זה לא 100% עובד. איתמר זה תמיד פתיחה לדיון המוראי. התלמוד הבבלי גם יש לו מילות סיום, קשיא, תיופתא. מי שלומד את הטרמינולוגיה בעצם לומד, הוא לומד לפסק את התלמוד הבבלי. אחד מהקשיים שיש לנו בלימוד התלמוד הירושלמי זה היעדר הטרמינולוגיה הזאת, שבעניין הזה נדבר על זה בשבוע הבא כשלמד ירושלמי. יש גם בירושלמי טרמינולוגיה. כתב לאחרונה, יצא ספר באמת מרשים של פרופסור לייב מוסקוביץ', הוא חוקר תלמוד ירושלמי, ספר בכזה אובי שהוא כתב מילון לטרמינולוגיה בתלמוד הירושלמי, שם הוא עוסק ב-200 ומשהו מונחים. הקושי בלימוד ירושלמי הוא לא שאין שם טרמינולוגיה, אלא הקושי הוא שיש שם פחות טרמינולוגיה אחרת, והטרמינולוגיה שם היא פחותה, ובעיקר זה אחד מהמאפיינים של סוגיות ירושלמי, הן לא גובלות, הן לא נותנות גבול לסוגיה. כלומר, בירושלמי יש מעבר מנושא לנושא בלי לספר לך. אפשר להביא ברייתא בירושלמי בלי לכתוב לפניה תלו רבנן. יש תופעה כזאת. בבבלי לעומת זאת אין כמעט דבר כזה. מי שלומד טרמינולוגיה יודע לקרוא. היה לי חבר שהיה רם בישיבה בן צורים, עליו השלום, עוד מיץ' חפץ קראו לו. חלק מהספרייה פה, את הספרייה שלו תרמו לישיבה, אם תראו שטמפל מספריית מיץ' חפץ, והוא תמיד לתלמידי שיעור א' היה אומר שיעור טרמינולוגיה, והוא תמיד אומר להם, מי שילמד טרמינולוגיה הוא לא יפחד יותר מדף בתלמוד, לא צריך שוטן שטיין, הוא יכול לקרוא לבד, הוא יודע איפה מתחיל, איפה נגמר. כן, עכשיו אני חוזר לסוגיה שלנו, בסדר?
זה ספר
ניקה
שבראשות
שלנו. נכון. אתה יודע איך הדרך הכי טובה ללמוד דבר? יש בזה מחלוקת, אבל זה פשוט להתחיל. שיעור נהיגה ראשון, אני זוכר את האלם שלי, המורה אמר לי, טוב, תכנס את הנהג, תתחיל לנהוג. מה לנהוג? תעשה לי הקדמה. טוב, תתחיל לנהוג. כן, זה נכון. איך התחלתי ללמוד גמרא? אבא שלי, כשהייתי בסוף כיתה ג', יום אחד דפס אותי, אמר לי, תתחיל לקרוא. מה לקרוא? זה בארמית. תתחיל לקרוא. הוא אמר לי, הוא קנה לי מחברת, וכל פעם שהופיע איזה מונח בארמית, אז רשמנו, ועשינו מילון, ואז לאט לאט אתה מתחיל ללמוד, המילה הזאת חוזרת לעצמה. זה נכון, זה בהמון תחומים ככה. כן, ובלימודי שפה, קוראים לזה ללמוד בארצות הברית, בבית הספר היהודיים שלומדים עברית, קוראים לזה עברית בעברית. הדרך הכי טובה ללמד עברית זה פשוט להכריח את מי שבחדר רק לדבר עברית. זה נכון. זה נכון, בתרגום לשפה קיומית, אם מדבר היום על השפות שבעולם, זה בעצם מכניס אותך להוויה של הדבר. ברגע שאתה נמצא בחדר שרק מותר לדבר עברית, גם אתה עדיין לא יודע עברית, אתה כבר בהוויה. אין לך תודו של עברית, אבל אתה כבר תובי. אתה עכשיו נמצא בסביבה של דוברי עברית. אשתי, כשהייתה בתיכון, ההורים כאן עשו לשליחות בארצות הברית, שמו אותה בכיתה באיזה בית ספר, ולא יודע, אי שם, במיד ווסט בארצות הברית, באיזה פאבלוס קול, היא לא ידעה מילה אנגלית, נכנסה לכיתה, טוב, עכשיו מעכשיו פה מדברים רק אנגלית. עד סוף השנה היא דיברה אנגלית שוטפת. אומרת שהיא לא הבינה כלום, וגם לא היה מי שיתרגם לה, כי אף אחד לא ידע עברית שם. זה היה פאבלוס קול. עכשיו בוא נחזור לסוגיה שלנו, כן? איפה הסוגיה שלנו מתחילה ואיפה היא נגמרת? מילה גם נדע את הנושא של הסוגיה שלנו. איפה הייתם מתחילים את הסוגיה? זה לא קשה, כן? איפה אתה מתחיל אותו?
שאלה אם נתכנס לסוגיה בפרה, יש כאלה שאני חושב שזה הפרוקיית חוק שלי, ויש כאלה שאני חושב שזה לא, זה עצמתי, כי גם הלשון של המשנה מאוד דומה ללשון של...
מה שאתה מתפלפל, קודם כל זה ברור שהסוגיה מתחילה בתחילת המסכת, שזה...
שיבת ימית.
זה תנן התם, נכון? תנן התם, תראו, זה באופן מובהק, מה זה? תרמין, הוא מתחיל, הוא בהתחלה, ההתחלה תמיד בתחילת מסכת, זה לא קשה. תנן התם. מה שכן, השאלה עד איפה הסוגיה הזאת נמשכת. כי מי פה משנה בפרה? אחרי זה, המשנה בפרה הזאת באופן מובהק, יש עליה גם כן תלמוד. איזה תלמוד יש עליה? שואלים עליה כמה שאלות. איזה שאלות שואלים? שואלים למה נקרא שמה לשקל בית האבן, שואלים מהי תמה בכלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, אחרי זה שואלים מה ישנה צפון המזרחה, ואז שואלים מהי בירה. שימו לב, זה כאילו תלמוד למשנת פרה. גם שימו לב למאפיין של התלמוד הזה לפי הטרמינים, זה תלמוד ממש מיוחד, אין בו שקלא וטריא. למה יש בו? שאלות פרשניות, כאילו זה משנה עם פרשנות. מה הייתה עם מה, מה ישנה, למה נקרא שמה ככה, זה פשוט שאלות של פרשנות. ומביאים את המשנה בפרה, בעצם פרשו אותה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את המשנה בפרה, עכשיו, מילה זה גם כן, זה משנה בתארות שמובד כאן. יש תופעה, סליחה, כן, זיר.
אם
היה תאימן
מגדיר
נוספת
שבה, אז זה יכול להיות שכל דין הזה עלה?
מצוין. יש תופעה שכשהגמרא מביאה משניות מזרעים תארות, היא מרביצה עליהם סוגיות ארוכות, ויש אומרים גם, פרופסור זוסמה, שהמורה שלי באוניברסיטה, הוא חקר את כל הנושא של היעדר הבבלי לזרעים טהרות. הוא כתב דוקטורט על כל הסוגיות הבבליות לזרעים טהרות. ובתוך זה הוא הגיע לכמה מסקנות, שכרגע אני אתמצאת רק מה שמגיע לענייננו, שלדעתו מעולם לא היה תלמוד לזרעים טהרות, לא שהיה ועבד. לא ערכו לו תלמוד, כל מיני סיבות, ולכן במודע, כשמצטטים כאילו מקור ממקום אחר, אז במודע מרביצים זרעים טהרות. כן, זה דומה, אני יכול להגיד לכם, שיעור כללי בישיבה אצלנו, הנוהג הוא, שאומרים אותו על משהו כולם לומדו כל השבוע. זה בין היתר מתוך הנחה שלא כולם פה יגידו אותו דבר, ולכן השיעור הכללי בעצם, הרציונל שלו, בוא נעשה מפגש בין כל הלומדים בבית המדרש, שיפגישו את מה שהם לומדו כל השבוע. אני למדתי לישיבת הרציונל, שם יש ראש ישיבה שנותן יותר טון חזק בלימוד, ורוב השיעורים הם די אומרים אותו דבר. וכן שיעור כללי שם אף פעם לא היה, שיעור כללי על מה שכבר למדו, כי ההנחה היא שרוב האנשים אמרו דברים דומים. כן, תמיד שיעור כללי היה על משהו שלא למדו. עכשיו, מה תעשה? תיקח את הנושא המרכזי של הדף, אז מה יישאר לרמים? אז תמיד שיעור כללי שם בדרך כלל היה נושא צדדי. עכשיו, כשהיה נושא צדדי, זרעים, טהרות, אבא שלי שיודע שישה סדרים, שלא יודע, הייתה חגיגה. טוב, בוא נרביץ שיעור כללי של שעתיים וחצי, תלמד החבר'ה קצת יסודות בזרעים, קצת יסודות בטהרות, ממש כמו אחרי התלמוד. אבל יש פה סוגיה שמביאה משנה בטהרות, שמסבירה אותה. ואז מתחיל מנה הנימילי, שאני נותן לחשוב שזו התחלת הסוגיה בעצם. כי בעצם מה עשה תנתם? הוא פשוט הציב בפנינו את המקורות תנאים. בעצם התלמוד של מנה הנימילי, על מה הוא מוסר? השתי משניות אחת ליד השנייה. משנת יונה ולידה משנת פרה. שמו את שתי המשניות אחת ליד השנייה, ושואלים שאלה משותפת על שתיהן, מנה הנימילי. זאת השאלה המרכזית של הסוגיה, מנה הנימילי. בוא נסביר על רגל אחת, למה זאת שאלה תלמודית כל כך מרכזית, מנה הנימילי? ולמה זה כל כך חשוב המקור? אז בוא נמקב על המנעני. מנעני מי זאת שאלה מכוננת במערכת שהיא מערכת שבתפיסת העולם שלה יונקת את סמכותה מהמסורת, מעבר. כי מערכת מסורתית. במערכת מסורתית אתה חייב להראות מאיפה לקחת. מבחינות רבות זאת שאלה שחוזרת המון בשס. מנעני מי לי, כי אנחנו לא יכולים להמציא את הדברים. זאת שאלה מרכזית גם שפרשני רמב״ם לדורותיהם שמו אותה במרכז הלימוד. מה המקור של הרמב״ם? ולדידם, אם אני אראה את המקור, אז הרמב״ם מיושב. זאת שאלה של מקור, כי זאת מערכת של מסורת. הבריסקאים שינו לגמרי את השפה. הבריסקאים טוענים שהדברים צריכים לא רק להיות עם מקור, הם חייבים גם להיות עם היגיון פנימי מובנה. נסביר לכם מהלך השנה יותר על העולם הרעיוני של בריסק. כאילו הדברים, ההלכה אצלם היא לא מערכת של צו רק, היא מערכת אוטונומית, שהיא פועלת בכוחות עצמה, כמו כביכול האמירה, שהם יהיו חוזרים אליה הרבה, שהתורה קדמה לעולם, שהתורה היא לפני עם ישראל, שהתורה היא לא רק מערכת של צווים, כי לא ציוו אף אחד שאין את עם ישראל, אלא אם אין מערך, אם אין מנגנון פנימי, הקדוש ברוך הוא בעיני הבריסקאים, הוא לא מצווה, הוא מהנדס. הוא בנה מערכת שהלכתית, שהמערכת הזאת, החלקים שלה צריכים להתאים אחד לשני. לכן השאלה המרכזית שבריסקאים שואלים על רמב״ם הוא לא מאיפה הוא לקח את זה, אלא שואלים מה המבנה הפנימי של ההיגיון של המערך הזה ההלכתי שאנחנו פוגשים מנגד עינינו. במקרה שלנו קריאת כיוון לקריאת הסוגיה. הסוגיה ברובה מעוניינת לדעת רק תשובה לשאלה הזאת. מנה אני מילה. והיא נותנת כמה כיוונים, ונראה אותם. מה אתה יכול אבל לנוק מההגדים בדרך, בהסתכלות בצורה שתיארתי כאן של בריס, אתה לרוב תשאל את עצמך, האם מהשלבים בדרך, משלבי הטיעון, וגם מההצעות השונות, האם אני יכול ללמוד לא רק על מקור שונה, אלא גם על תפיסה שונה של של הדין, או בנשון פשוטה, אם אני לומד מהר סיני או ממילואים, האם זה רק מקור אחר, או שמה מדובר עם כך בתפיסות שונות לגמרי, או בעצם בהלכות שונות. שלבי השקלנטריה בדרך, נעבור עליהם בשבוע הבא. האם הם רק להראות לי שאתה פוגע במטרה ומצאת את המקור, או שמה מהם אני יכול ללמוד גם על התפיסה של הגמרא את, את הפרישה. מבחינה הזאת, מנה אני מילי זו השאלה המרכזית, נמצאת בהמון מקומות בתלמוד. איפה נגמרת הסוגיה ששואלת מנה אני מילי? איפה תסיימו אותה?
בדלת עמוד ב'.
איפה אתה מסיים אותה?
בדלת
עמוד ב'. איפה בדלת עמוד ב'?
בסוף העמוד.
בסוף העמוד, תתן לי איתה.
קצת לפני זה, או מיכל את רוויו, או קצת למעלה, אבל כן, מיכל את רוויו.
כן, אז אסף אומר, בעצם הדיון בשאלת המקור בעצם נגמר בדלת עמוד ב'. יש למישהו הצעה אחרת? מרי מסכם? כן, צבי.
אני חושב שבדלת עמוד ב' זה
הסוגיה
של
המורה קשורים, זה קשור של... כן, צבי אומר בג' עמוד ב'.
אולי גם
לא מתאמן לחלושים, זה כבר במודעת, אתה חושב זה נגמר?
לא, זה שאלה אחרת, אבל זה קשור למה המקור שלנו עשייה.
כבר
לא
יודע
שונה,
זה
לא המקור,
זה
למה.
כן. אני דווקא חשבתי לא זה ולא זה ולא זה. אה? איפה? גימל המודעת, הסוגיה נגמרת. וואו. אני שאל ככה, האם שאלת מנה נימי לי בעל סיפוקה בגימל המודעת? כן או לא? אז בוא נעשה הבחנה בין שני דברים. בוא קצת נסביר. אני גם אקל לכם את הלימוד, אז לא רק סתם תבינו מבנה, זה הכי יותר קל ללמוד. בוא נבדיל בין השאלה של איפה מתחיל ונגמר הסוגיה הגדולה, לבין העובדה שבונים אותה מכמה חוליות. ויש פה כמה תתי סוגיות. יש פה כמה סוגיות פנימיות, אבל שהן לא מובאות בגמרא כדיון בפני עצמה, אלא כחלק משרשור של דיון גדול. למשל, אסף, הסוגיה שאתה בחרת לסיים בה, בדלת עמוד ב'. מצד אחד אסף בוודאי צודק, שאיתמר מילואים רבי יוחנן ורבי חנינא זו פתיחה קלאסית של סוגיה. ככה מתחילים סוגיה תלמודית, איתמר, והיא מחלוקת, ובמובן הזה אסף צודק לגמרי, פה מתחילה סוגיה חדשה לגמרי. תרשו לי גם להוסיף, נדבר על זה מיד, גם על המוראים שיש כאן, מבחינת סדר הדורות של המוראים, יכול מי שרגיש לזה קצת, וזה גם הוא רואה את החשיבות של המודעות לזה להבנת הזרימה של הסוגיה, היה יכול לראות שהמוראים פה הם בכלל המוראים קדומים יותר, הם בכלל ממקור אחר לגמרי מאשר המוראים האחרים לפני כן בסוגיה. זו ודאי סוגיה עצמאית. מצד שני, העורך של, של בבלי יומה הוא בפירוש אסף שרשר אותה לסוגיה הגדולה הקודמת, שכן האיתמר פה מופיע שלפניו יש די איתמר, ויש לו לפני כן גם מכלל דתרוויו סביר על ראשון אחרת, זה נספח לה למשהו שהיה קודם. במובן הזה, אני חושב שנכון לומר, זו סוגיה עצמאית. מצד שני, לא שהוא סיים את הדיון ועכשיו הוא החליט ללמוד עוד נושא, אלא הוא שרשר אותה כחלק מהסוגיה הגדולה. ולכן אני הייתי נוטה לומר שגם האיתמר הזה הוא תת סוגיה בתוך המערך הגדול של סוגיית מנה הנמילי. כלומר, סוגיית מנה הנמילי היא סוגיה שפותחת בדף בית עמוד א', והיא ממשיכה גם בתוך ה', על ידי זה ששרשרו אליה הסוגיה המסוימת, אבל היא עדיין חלק מרצף השאלה והדיון שהוא עלה בדף בית. וזה לפי מיטב הבנתי ייגמר בה' עמוד ב'. איפה נגמרת תת סוגיה שנתמר? היא נגמרת בשורה חמישית מלמעלה בה' עמוד ב', כי כן צוויתי עיכובה, ואז תנו רבנן, זה פתיחה חדשה. זה פה מתחילה סוגיה חדשה שאין לה שום קשר לשאלה של מנה הנימין. סך הכל, דרך אגב שדיברו האם כן צוויתי זה עיכובה, אז עכשיו מביאים תנו רבנן ודנים בשאלה האם כן צוויתי, האם זה עיכובה או לא עיכובה. ובמובנים רבים הסוגיה הזאת, אני אסכם, היא מתחילה במנה הנימיני בבית עמוד א', אחרי שהיא מציבה שתי משניות שעל שתיהן שואלת מנה הנימיני, יש בתוכה תתי סוגיות, זה נכון, אבל יש בתוכה יחידות שאפשר להפריד ביניהם ולשים לב לקיומם, כמו שצבי אמר, זה נכון מה שצבי אמר. בעצם חוליה אחת תשאל מניין בפרה, חוליה שנייה תשאל מניין יום כיפור, והיא תיגמר בג' עמוד ב' לפני שנביאים קיעת הרב דימי. נגמרת שם החוליה, אבל הסוגיה לא נגמרה, אבל נגמרת שם חטיבה. קיעת הרב דימי על הדיון של דור חבר של הקיש, עוד תת חטיבה שמביאה דיון של מה המסורות שמגיעים לבבל מארץ ישראל לגבי הקישור בין פרה לבין יום הכיפורים. אחרי זה הדיון בין רבי יוחנן לברש לקיש, הוא חוליה חדשה, נכון? אבל עדיין חלק מהסוגיה הגדולה של מנה הנימילי, אני לא יצאתי מהדיון, מהשיעור של מנה הנימילי, עד שלא למדתי גם את רבי יוחנן ברש לקיש, ורבי יוחנן ברש לקיש מבוררים בעקבותיהם גם את הדיון על באיזה, מה בדיוק קראנו במתן תורה, באיזה יום הוא היה וכו', הוא גם גורר בעקבותיו את השאלה אם המילואים עקבו. לא של דבר, זה הכל חלק ממכלול גדול שכולו נועד לענות על השאלה של מנה הנימילי. בואו נעשה קצת מיפוי לסוגיה גם מבחינת מי מדבר בה, ואני רוצה לומר גם משהו על הסוגיה. הסוגיה הזאת היא סוגיה שנקראת סוגיית פתיחה. שמעתם פעם על האגה הזאת ועל הייחוד שלה? בסרטות הקודמות שראיתם בישיבה, דיברו איתכם על זה קצת? מה יש לכם בשנים הקודמות?
בקידושין.
יש סוגיה שהייתה הראשונה שם, שהיא סוגיית פתיחה. למה הכוונה שהיא סוגיית פתיחה?
אליאב
שמע כמה דברים, בואו תראו מה אליאב שמע. אליאב שמע שסוגיות פתיחה הן הרבה פעמים סבוראיות. אתה יכול להסביר למה הכוונה? שהם שייכים, זה סוגיה שכותבים אותה האורחים, איך יודעים שהיא סבוראית או מה הסימן שלה?
אמירות של המורה.
אולי עדיף קודם להגיד סבוראי, עדיף להגיד שרוב הסוגיה היא סתמה. כלומר, בדרך כלל, בהרבה מאוד סוגיות פתיחה, לא בכולם, יש, גם בפסחים זה ככה, זו דוגמה מובהקת, יש כמה מובהקות, אחת מהן נלמד השנה, גם בתחילת בר מציעא יש סוגיה כזאת, בתחילת פסחים, בתחילת קידושין, ולא מעט מקומות, הסוגיה הפותחת היא סוגיית סתמה.
שזה
מוגדר
לשוני,
עיסוק
גדול בלשון של
המשנה. היא אוהבת לעסוק בשאלות לשוניות, אתה אומר?
אולי הן לא הלכתיות.
לא הלכתי, כן? למשל, בתחילת פסחים עוסקים בשאלה מה זה אור? האם אור זה בוקר או לילה? בתחילת קידוש עוסקים בשאלה
מה זה קרח,
שורש כזאת?
כן,
נכון?
שם זה הדף.
כן, שכמה דברים על הסוגיות הפתיחה. סליחה?
נגיד זה בסדר שמשתמשת בקורות כמו משל בבא קמא, אבל פסוקים, אבל אנחנו עושים בלי בקורות בבא מציעא,
אלא בפסוקים. בבא קמא, אבל זה גם נכון. בבא קמא מדף ב' עד דף ד' זה סתמאי כל הסוגיה הראשונה. היא כולה סוגיה שהיא עונה על כל הקריטריונים כמעט, של מה שאומרים הסוגיות פתיחה, זה נכון. כן, שסוגיות פתיחה, אני רוצה גם קצת להסביר את הרציונל שלהם. דיברתי קודם שעורך סוגיה הוא כמו מגיד שיעור. אני רוצה להציג נושא לפנינו. סוגיות פתיחה הן הרבה פעמים מתאפיינות על ידי מה שנקרא בשיעור בישיבות היום, שיעור פתיחה. שיעור פתיחה, אמרתי לכם קודם, בארץ ונאבא שלי אומר שיעור כללי, אני עושה הכי נידח בדף, אבל בתחילת זמן הוא אומר את השיעור כללי הראשון שהוא על הלב של המסכת. ומה המטרה שלו לעשות בתור מי שמוביל ישיבה? המטרה היא לתת קריאת כיוון לישיבה, איך ללמוד את המסכת. זה השיעור הכי יסודי שיכול להיות. ובלשון אחרת, שיעור פתיחה בתחילת מסכת, הרבה פעמים מה שהעורך של המסכת רוצה לעשות לו, להכניס את הלומד החדש לתוך, זה סוג של מבוא, מכניס אותו לתוך המסכת החדשה, על ידי זה שהוא פורס בפניו המון המון ידע על היסודות של המסכת. תקראו למשל את תחילת בבא קמא, אתם זוכרים אותו. מי שלומד את הסוגיה הראשונה בבא קמא, הוא פגש כבר בדף עד דף ג' את כל אבות הנזיקין, הוא יודע את תפיסות היסוד של חז"ל, הוא כאילו דרך כאילו השאלה, בואו עכשיו נסביר קצת את הרציונל, דרך השאלה של האם תודותיהם כיוצא בהם או לא, ויש כיוצא בהם ויש לא, הוא השחיל את כל מסכת בבא קמא על שני הדפים הראשונים, בעצם עשה לך פתיחה למסכת. עכשיו למה הוא משחיל אותה על הקושיה הזאת? כי דרכם של ראשי ישיבה כשהם אומרים שיעור, אתם יודעים מה הוא? להגיד חידוש. ודרכם בדרך כלל בתחילת שיעור הוא מה לעשות? להציב קושייה, שאתה מתרץ אותה, ככה עובדים. מי שהוא ראש ישיבה שלא עושה את זה, זה אבא שלי. אבא שלי בשיעור שלו מנתח, הוא לא, אין לו קושיות בשיעור, לא צריך קושייה בשביל להגיד שיעור של 3 שעות. וראשי הישיבה הקלאסיים, הם כולם, יש להם שאלה ותירוץ. ככה ראש ישיבה אומר שיעור. והסוג השאלות שראש ישיבה בוחר להציב בשיעורים שלו, הם מגזרת של האסכולה הלונדנית שהוא שייך אליה. או בלשון מאוד פשוטה, אם אתה סבורה ואתה עורך התלמוד, אז איזה מין שאלות אתה תציף? ספרותיות, לשוניות, למה? כי זה עבודה שלך. אם אתה בריסקאי, אז איזה סוג שאלות אתה תציף? קושיות בלומדות. אם אתה מאסכולה אחרת, תציף קושיות מהאסכולה שלך. וכאן יש מאמר מופלא, שכדאי שתכירו אותה, מאמר של הרב ברנדס, שיצא לאור בספר בדרך אבות, שזה ספר יובל של מכללת הרצון. שם הוא כתב על הנזק החינוכי שיש מזה שבישיבות תיכוניות מתחילים סוגיות פתיחה ולומדים אותם בצורה שגורמת לתלמיד לחשוב שמה שמעניין באמת את המוראים זה את התלמוד, מה מעניין אותם, האם זה זכר נקבה, האם 3 או 3, האם כך או כך. התלמיד מתרגש שהתלמוד סתם עובד שאלות כאלה. רב ברנדס שם מסביר בצורה נפלאה דידקטית שצריך להרגיל את התלמידים שהעיקר בסוגי הפתיחה זה לא השאלות, העיקר זה התשובות. בלשון אחרת, השאלות הן כאילו היחידים צריך להגיש בפניי את המסכת, את העיקר. דרך זה שהוא שאל כל השאלות האלה, הוא בעצם סיפק לך בתחילת קידושים, שהאיש לוקח את האישה, הוא סיפר לך לשון התורה, לשון חכמים, הוא סיפק לך המון מידע חשוב. והוא מציע בסוגיות פתיחה תמיד לשים לב לתשובות ופחות לשאלות. כן? אז פה יש לנו סוגיה פתיחה, היא סתמאית עד איפה, שמתם לב? האם הסוגיה שלנו עונה על כל מה שאמרתי לכם? שזה נכון בהרבה סוגיות. היא עונה או לא עונה? היא עונה או לא עונה? האם הסוגיה שלנו באמת שייכת לנבחרת של הסוגיות פתיחה של קידושים, בבא מציע, פסחים וכו'? בפירוש לא. בפירוש לא. בפירוש לא. כלומר, הסוגיה שלנו היא סוגיה ששואלת שאלה תלמודית קלאסית, מנה נמילה. זאת שאלה שאפשר לראות בסוגיה, ובואו עכשיו נרפק קצת את המוראים בסוגיה, שעסקו בגדולי המוראים במפורש בשאלה הזאת, שמה כן אפשר לראות בסוגיה בעליל, שמי המוראים ששאלו ישירות מן העניינים והתווכחו על זה? מי הם? רבי יוחנן ברש לקיש, זאת אומרת, זה המוראים ארץ ישראליים, מדור שני של המוראים, הם בפירוש מתווכחים, והמידע הזה כולו מטפטף, לאיפה? לבבל באמצעות קיאטה. קיאטה קוראים לדמויות האלה נחותה, כוונה היורדים, אלה שירדו מארץ ישראל לבבל, והנחות היא מביאים את המידע לבבל. מה אין לנו בסוגיה המוראים שעונים ישירות על השאלה מנה נמילי? אין לנו המוראים בבלים. אין לא רב, לא שמואל, לא רב אונה, לא רב יהודה, לא רב יוסף, לא רב ששת. הם לא עונים בכלל על השאלה, כלומר, זו סוגיה ארץ ישראלית מובהקת. איפה נכנסים האמוראים הבבליים בדיון? זה רב אשי, זה רבינה, זה משרשיה. כשיש תת דיונים בתוך הדברים שרב יוחנן אמר, אז הם נכנסים כדי לענות על שאלות מסוימות בתוכה. כלומר, כשיש תת דיון בשאלה של איך הגעת מציווה השם לחפר עליכם, שלחפר הוא דווקא יום כיפור, מי אמר אולי זה יום אחר? אז רבה שהיא נכנס לדיון, והמוראים הבבליים פה הם בשולי הדיון. זה דיון ארץ ישראלי מובהק, מובהק. איפה יש כן בבליים שנוכחים חזק? אסף, אני חוזר אליך. במחלוקת רבי יוחנן ורבי חנינה, בשאלה האם במילואים הכל מעכב, שם כמו כאמור, כבר מתייחסנו לזה. זה דיון עצמאי נפרד, אבל שהעורך שרשר אותו. שם זה דיון רבי יוסף, אחרי רבי יוסף מופיע שם רב נחמן בר יצחק, זה המוראים דור שלישי. זה באמת דיון שבבבל עסקו בו לעומק. הוא לא אבל אינטגרלי לדיון שהיה מנה הנימין. במעלה זה, זה סוגיה ארץ ישראלית עם המוראים מפורשים. איפה, כבר אנחנו יודעים, בואו עכשיו נלך בכרונולוגיה ישר לתשובה. כבר אנחנו יודעים שעל השאלה הגדולה שמנה הנימילי היו שתי תשובות עיקריות בארץ ישראל באותו דור. תשובה אחת נתן רבי יוחנן שזה מהמילואים. תשובה שנייה נתן ריש לקיש ומהר סיני. אלו שתי התשובות העיקריות. תלכו לתלמוד הירושלמי, נלך לשם בשבוע הבא, תראו, הירושלמי פותח במחלוקת הזאת. זה המחלוקת המרכזית. איפה כן יש כאן טביעות האצבע מאוד מאוד גדולות של הסתמה של האורחים? הן נמצאות מספר דברים, וכן אפשר להגיד טביעות אצבע של סתם כאן, אבל זה לא כמו קידושין. כלומר, בקידושין זה סוגיה שכל הסוגיה כתב אותה סתם. כאן זה סוגיה שהחומרים המוראים הבסיסיים הם השלט של הסוגיה, הם העיקר, ובכל זאת האורחים פה מאוד מאוד דומיננטיים, כי איפה האורחים שמו את הדיון מרבי יוחנן בריש לקיש? בוא נראה איך עורך יכול להשפיע על מה שאתה מבין נושא. אני שרב רב, אז הוא הולך לדבר היום בשיעור הכללי. איפה הוא שם את הדיון מרבי יוחנן בריש לקיש?
הדיון של שתי דפים.
בג' עמוד ב'. צריך ללמוד הרבה כדי לדעת שהיה בכלל בריש לקיש. ב' הוא בוחר ללמוד את רבי יוחנן בהתחלה כאילו אין ריש לקיש, כאילו אין ריש לקיש. שנית, בתוך עולמו של רבי יוחנן עצמו היו מסורות סותרות שהגיעו לבבל סביב השאלה מה עמדת רבי יוחנן על פרה. מה עמדת רבי יוחנן על פרה? אנחנו בג' עמוד ב' למדים שהיו מסורות סותרות שהגיעו כי את הרבדימי סתר מסורת אחרת שהגיעה לבבל. מה עשה העורך שלנו? את המסורות הסותרות הוא שם בדף ג' עמוד ב', אבל איך הוא בחר להתחיל מסכת יומא? זה כן סתמאי לגמרי, זה השפעה מוחלטת. הוא בחר לעשות פנן אתם, הוא בעצם החליט כבר על ההתחלה שאיזה עמדה אני מופך יותר דומיננטי, כמו רק כשאתה הגיע לדף ג' אתה כבר עשית אנטר בראש שלוש פעמים שפרה אדומה ויום כיפור הולכים ביחד, אתה כבר לגמרי חושב את זה, הוא פתח בתנן התם, הוא בעצם בחר לשים את משנת יום עם משנת פרה ביחד. הוא אומר, תלמדו אותם ביחד, תצרפו אותם. הוא אבל כן עשה פה מהלך, שבזה הוא הקשיב היטב לאורחי משנה יומה, והמשיך אותם. כי זה מתניה דיבר. ומשנה ופרה יודעים גם לספר לך על הזאת, ומה עושים במשנה יומה? משמיטים אותם. עכשיו, העורך מביא את תנן התם, משנה יום, משנה פרה, ועד איפה הוא מביא אותה?
בלי עזרות.
הוא קוטע אותה באמצע, בלי עזרות. כלומר, הוא חוסך לך את ה... הוא כאילו נותן למשנה יום להמשיך להיות מה שהיא רצתה שתהיה. יש פה אישה, אנחנו לא מכניסים אותך לתוך עולם העזרות. העזרות גם, כפי שאתם יודעים מדף ד', העזרות הן נראות מבט ראשון לא כל כך פשוטות למי? לכולם, כי ההזעות לכאורה לוקחות אותך לאיזה הסבר בצורה הכי פשוטה של רבי יהודה בן בטרה, אבל אורחי התלמוד את רבי יהודה בן בטרה הם ידחפו בהתחלה בריש לקיש ובדף ו', כאילו אורחי התלמוד בחרו לא לספר לך, הם לא תהיה, הם לא מתחילים, בוא נתחיל בתנאים, נראה נחילתא, נראה, הם לא עומדים ככה, הם גם לא מתחילים הרבה אוכל ריש לקיש, בוא נראה מה אמרו ונזרום עם הדיון, אלא הוא כאילו מכווין את הדיון. איך הוא מכווין את הדיון? הוא בתוך המסורות הסותרות ברבי יוחנן, בתוך רבי יוחנן הוא כבר לקח אחת והנכיח אותה כדומיננטית שככה צריך ללמוד. הוא בשאלה המשותפת מנען אמילי על שני התנן התמים הוא כאילו הכריע בוא נלמד אותם ביחד כי יש להם שורש משותף. הוא ייתן לדיון האחר להגיע, אבל הוא יגיע אחרי שכבר אתה הייתי אומר בתוכו, אחרי שכבר נקט את העמדה. בסדר, אז תמצא איזה קושיה לא נורא. ופה גם בולט עוד דבר, כל הדיון על פרה בדף ב', גם עמוד א' גם עמוד ב', כל הדיון על פרה הוא כן, מי מדבר שם? דביר, שמת לב? מי מדבר בכל הדיון על פרה? אז מביאים בשם רבי יוחנן את כאשר עשה ביום הזה, אבל כל התנן התם הוא בסתם, וגם אחר כך הדיון, שהגמרא מתחילה לשאול את כל הקושיות, אין המוראים שמשתתפים בדיון. אבל במובן הזה, לא הממרה של רבי יוחנן שמובא, אלא התלמוד עליו, הדיון שהתלמוד מביא עליו, הוא דיון של הסתם. בעצם אפשר לומר שהמוראים, השקלמטריה, רבי יוחנן, כל הוויכוח שלהם היה בעיקר על... על מה הוא היה בעיקר? יום כיפור. בוא נאמר ככה, הפתיח האמוראי של יום כיפור, עכשיו אני אסביר מה אני מנסה להגיד, שהאמוראים למדו את משניות יומה, הם למדו יומה. ככה זה נראה. זה נכון, שבאיזשהו שלב בשקלא וטריא על פרה, רגע, איפה פרה נכנסה? לא, פרה זה אפילו לא בדיון של רבי יוחנן בריש לקיש. הם דיברו על יומה, אין לזה משנה יומה.
יש הרש"י אומר שמנהל אמילי זה גם כן הפרה.
נכון, העורך אמר לך, כי שם תנן התם, אני קודם הגדרתי, אני חושב שזה נכון. שתנן התם בעצם אמר, בוא נשים שתי משניות ונכתוב עליהם סוגיה משותפת. מנהל אמילי, זה נכון. אבל לשון אחרת, האמוראים הקדומים, כשהם לומדים, רבי יוחנן בן לקיש, הם לומדים את משנה יומא, הם לומדים משנה יומא. והם מדנים, אז זה הר סיני, האם זה מילואים. מי, וזה הרקע לשור כדי שאתה רבה, מי הפך את, את פרה ואת יום כיפור לנושא אחד, מי חיבר אותם ביחד? הסתמה. כן, הסתמה אמר, תלמד כך את הסוגיה. ובזה, עכשיו נשמע את הרב רם עוד מעט, הוא כנראה נותן קריאת כיוון לא רק לפרה, אלא הוא נותן קריאת כיוון גם ליום כיפור. כי בזה שהוא אומר לך, תלמד את משנת יום כיפור יחד עם פרה, הוא רוצה לתת לך איזשהו קריאת כיוון איך להבין גם את יום הכיפורים, כי אתה צריך עכשיו ללמוד אותם על המחנה המשותף בין שניהם לבין מילואים. וזה הוא מכווין את ההבנה. כן, בבקשה.
אין סוג המוראי בפרשת פרה? כלשהו, במקום כלשהו? אני צריך לתת, כאילו, גם אין סוג המוראי בפרשת פרה?
אז בוא אני, לא, יש מסכת פרה, אין גמרא, פה אתה נוגע בשאלה שאני קודם החלטתי שאני לא רוצה להאריך פה, אבל בקצרה, פרופסור זוסמן באותה עבודה שלו, מה שהוא מנסה להצביע זה על קשר ברור בין עריכת המסכתות בש"ס, בתלמוד, ובין הלימוד הרציף שלהם בישיבות האמוראים. מה שהוא בין היתר נושא להראות שם זה שבישיבות האמוראים, כמו שבישיבות היום יש כמה מסכתות שלומדים אותם, לומדים בישיבות חרדיות, ליטאיות, לומדים שבע מסכתות, לומדים את זה? וחוזרים עליהם כל שבע שנים, עוד פעם ועוד פעם פה, יש פריצה קצת של המסגרת, לומדים גם מסכתות שבישיבות לא לומדים. גם בזמן המוראים היה ככה. כלומר, זה לא שלמדו כמו בוולוז'ין. בוולוז'ין לומדו, אתם יודעים, מברכות עד נידה. ככה לומדו. כסדר, רביצו דף אחרי דף אחרי דף בשיעורי עיון, הצטרפת לישיבה, פשוט הצטרפת לדף שנמצאים, וכשהלכת, הלכת איפה שהיו. ככה למשל, כשרב חיים מבריסק התחיל לחיים שם כסגן ראש ישיבה, הוא היה שם 12 שנה סגן של הנציב, הוא בישיבה חזה בבקמה דף צליבה, אז המחברת שלו שהיא נתפסה מהשיעורים, הוא רשם את השיעורים שלו, מתחיל בבקמה דף צליבה, הוא אומר לו, מפה אתה מתחיל למד. ובזמן המוראים כנראה היה יותר קרוב להיום, שהיו אומרים, היו לומדים מסכתות ישיבתיות, ככל הנראה ידעו משניות טהרות נזרים, אבל אין להם דיון תלמודי שאפשר כל היתריה, כי לא היה איזה שיעורי.
נגיד, פסקים שעוסקים בעצם בכל התארות, אוקיי, בכל התארות שקוראים לתארה למשל, בכל משנות של כלים וכאלה, כאילו, יש עיסוק
בכל מיני כל השיעורי. יפה, אני חוזר, המוראים ידעו משניות ישר והפוך, הם ידעו את זה. האם הם אמרו במשותף, בוא נשב ונעשה דיון בית מדרשי רציף, משנה אחרי משנה אחרי משנה בפרה, הרושם הוא שלא. הוא גם מראה שזה בעיקר המוראים קדומים, רוב הסוגיות של התארות בש"ס זה רב שמואל, המוראים יחסית קדומים. כלומר, בישיבות משקיעים המון עמל, זה די מובן למה מועד נשים נזיקים, כי הם למעשה, היחיד שיש מה לשאול עליו הוא קודשי. כלומר, אי אפשר להגיד שמה שהנחה את התלמוד הבבלי זה רק למעשה. לא, בארץ ישראל אתה יכול להגיד רק מה שלמעשה יש עליו סוגיות, כי במה יש בתלמוד הירושלמי? גם על ארבעה סדרים, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, כולם למעשה, בארץ ישראל. קודשים טהרות הם, כי לא למעשה. ובבל זה יותר מסובך, כי גם קודשים לא למעשה, אין מזבח בזמן התלמוד בבבל.
מה למעשה
בלמוד?
מה? מה למעשה
בלמוד? אז הוא חלק מסדר מועד, אתה מבין? כאילו, סדר מועד, הם למדו כולו, בסדר? אבל אני אומר, מבחינה מהותית, ידעו משניות, אבל לא הוכחו עליהן סוגיות, כי לא למדו אותן באופן רציף. במובן הזה, המוראים לפחות, זה נראה בסוגיה כאן, הם לומדים יומה, אז הם שואלים שאלות על יומה. היי פרה, נמצא ברקע, בסדר, לא ככה מדברים על זה. לעומת זאת, האורחים של הסוגיה, כן, באופן מובהק, הם אמרו, אני רוצה שאתה תלמד אותם ביחד, כי זה חשוב ללמוד אותם ביחד. כי אם אתה תלמד גם פרה, אתה תבין יותר את יום כיפור. ובוא, אני לא רוצה לגנוב דבר רב את השיעור, קודם כל אין סיכוי שלגנוב את השיעור. רק נתחיל. זה שני מקומות יחידים בכל השעה שמופיע ביטוי שבעת ימים קודם. זה שני המקומות היחידים בשעה שיש פרישה כזאת. שנית, הרעיון לחבר בין הפרישות, מי כבר נתן אותם? הם כבר יודעים. המשנה בפרה בעצמה, שכן, ומה עוסקת המשנה בפרה? כשהיא עוסקת בהזאות, אז יש שם את רבי חנינא סגן הכהנים, שמה רבי חנינא סגן הכהנים אומר? יפה, אבל למה צריך בכלל לדבר על שניהם?
יש קשר.
כי היה ברור לו שהם הולכים ביחד, הרעיון שכדאי להסתכל עליהם יחד, הוא תמון דווקא במשנה שמבדילה ביניהם. כבר משנה הפרה אומרת לך, תשים לב שכדאי להשוות ביניהם וכו' ולשים לב אליהם. כלומר, יש כאן מערכות של כישורים שהסתמה רק המשיך, עדיין המוראים שכנראה תחילו ללמוד מסכת יומיים, תרשו את המשנה שלנו, ולאו דווקא הפירוש שהם נותנים, נותן מענה לאיזה שאלה של פרה. למשל, אם אתה מדבר על הר סיני, הר סיני אין לו שום קשר לפרה, אין הסבר בכל הסוגיה כאן מה הריש לקיש עושה עם פרה, אבל קשה מאוד לחשוב שהר סיני, כי מה כל העניין בהר סיני? שנכנסים לתוך ענן ביום כיפור הכהן, כי בענן נראה על הכפורת, בפרה איזה ענן יש? אין שם ענן, כן? כלומר, בזה שהסוגיה כאן מתחילה בפרה, היא עשתה שני מהלכים. זה כן בחירה של האורחים. המהלכים הם שלומדים פרה יחד עם יום כיפור, ושנית, אם כך אוטומטית, את מי מעדיפים? את רבי יוחנן. מעדיפים את המילואים, ומעדיפים את המסורת ברבי יוחנן, ששניהם נלמדים ממילואים. בסדר? עכשיו זה, כן בבקשה, אתה רוצה לשאול משהו?
לא שם שזה
משהו. שזה העיר, בבקשה.
רבי יוחנן הראשון, אבל אחר חמם, עד רבי, עד ידי הרבי, כלומר, אומרים שבאמת לא חשב ככה. באמת חושב, מה תכן?
מציע. עכשיו פה בוא נסיים בזה, כי אני רוצה שגם קצת חמש דקות לנשום לפני השיעור. בכלל צריך לדבר על ימי חמישי, שלא יהיה, במיוחד אצל רבי יעקב, שהם יום עיון כל יום חמישי. טוב, אבל היות והשאלה היא מנה אני מילי, זאת השאלה. מנה אני מילי, כאמור, השלט של הסוגיה הוא רבי יוחנן ריש לקיש, אבל הוא גם כלל בתוכו חזרה לספרות התנאים. שזה קורה בסוגיה כאן בשתי צורות, שהן דורשות התבוננות, כי הן לא דומות במהות. האחד הוא שהמסורת של רבי יוחנן נאמר בג' עמוד ב', שהיא כבר בעצם היא מיוסדת על רבי ישמעאל, ובלשון אחרת זה תנאי. שאנחנו יכולים לומר לעצמנו שהמסורת הזאת בשם רבי ישמעאל, אנחנו מוצאים אותה בספרות התנאים, איפה? במחילתא, במילואים. שם זה נמצא, נכון? שגם לפי טענות המחקר של מדרשי ההלכה הוא דבי רבי ישמעאל, לפי ניתוח הטרמינולוגיה שלו, לפי ניתוח המבנה של החטיבה. כן? עכשיו, מבילה אחת הזה שרבי יוחנן יכול להגיד דברים משמי דרבי, ורבי זה רבי ישמעאל. רבי יוחנן לא היה יכול לפגוש את רבי ישמעאל. רבי ישמעאל הוא בן זמנו של רבי עקיבא, קצת צעיר ממנו. הוא שייך לדור יבנה השני של התנאים. רבי יוחנן שייך לדור השני של המורים, יש ביניהם מעל 100 שנה. ועדיין הוא נקרא רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, כי כשאומרים שחכם אומר משום מישהו אחר, זה לא תמיד הכוונה שהוא שמע את זה ממנו באוזניים, אלא הכוונה שהוא מוסר מסורת בשמו. מה שנורא יפה בסוגיה, אתה יכול להיות תלמיד של מישהו שבחיים לא פגשת אותו. עדיין מה אתה יכול להיות? תלמיד שלו. למה זה ככה? כי להיות תלמיד של אדם לא רק אומר שהוא אמר לך דברים, אלא שאתה קיבלת השראה ממנו. אתה יכול לקבל השראה מדמויות שמספרים לך עליהן. אני למשל היום, גם לא, 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 אני לא אעריך בזה, כל הגישה שאני מאוד משתדל ליישם אותה בלימוד שלי, לחבר בין עבודה טקסטואלית זהירה לבין עבודה למדנית, את ההשראה אני מקבל מהנציב איבולוז'י. ככה דעתי הוא למד, והוא גם כותב מפורש. הוא מסביר למה נכון כך ללמוד. אף פעם לא פגשתי אותו. כן? הוא גם בן דוד שלי, שהוא צאצא שלו, יושב פה בחדר, ששנינו צאצאים שלו, אליאב, הוא אפילו קוראים לו בר אילן, כן? אנחנו דרך הבת שלו, אבל אני מקבל המון השראה ממלדות, אבל לא פגשתי. אני חושב שהוא יירש, ככה לומדים. ואני חוזר, אתה יכול לתלמיד שמישהו שלא פגשת, אבל פה בעצם הגמרא עושה עוד מהלך. בעצם הלב של הסוגיה הוא דיון המוראי, אבל הסוגיה אומרת לך, תחזור לתנאים, בעצם תנאי. כמובן שאני חוזר לתנאים, אז מה הדבר הזה מקשה עליי? לרבי יוחנן יש טענה, אבל למי אין? עד כמה איזה שאלה זה מעורר? אחד מכללי היסוד של סוגיה תלמודית היא שהמוראים חייבים להסכים עם התנאים. זה מעורר שאלה. אתה מולכים לדלת עמוד א', אז מה אנחנו מגלים? שם הגמרא נותנת לזה את האיזון ואת התמונה. תניא קבתי דרבי יוחנן, תניא קבתי דריש לקיש. פה הגמרא בעצם מאזנת את מה שהיא עשתה בדף ג'. כן, היא. עכשיו, האם באמת כוח מצאו תניא קבתי דרבי ישמעאל? אני רוצה לשאול אתכם. בכלל לא, אני לא יודע, לא כל כך יותר מוצלח בעיני הביטוי. צריך לעשות ככה כדי שתניא קבתי דרבי ישמעאל, כי סך הכל התניא קבתי, על מה התווכחו התנאים שם? הם דיברו על יום כיפור? הם דיברו על המקור לפרישה? התניא קבתי דריש לקיש, כן? הם סך הכל התווכחו בשאלה של מה היה קודם, האם עשרת הדיברות היה לפני הפסוק, באיזה שאלה התעסקו התנאים? בואו נגדיר את השאלה. יש לנו שני תיאורים של מתן תורה בספר שמות עצמו, האחד בשמות י' ח' והשני בשמות ח' ד'. מי שאומר שזה היה אחר עשרת הדיברות, אז הוא בעצם אומר לעצמו, הם לא מתארים אותו דבר. אחד מהם מתאר מה שהיה דבר בסיוון, זי בסיוון, כן? והשני פשוט מתאר מה שקרה אחר כך. לכן נגיד אחר מעשרת הדיברות. מי שאומר שהוא קודם עשרת הדיברות, אז מה בעצם הוא אומר? שיש כאן שני תיאורים בתורה שהם של אותו דבר. אז כמובן זה מעלה את כל השאלות שלנו על ה... יחס בין פרשיות מקראיות שונות שדברות על אותו דבר, לא נפתור את זה בעשרה ל-12, אבל הם התעסקו בבעיה פרשנית פנימית במקראות, מה היחס בין שני התיאורים של הדר סיני וזה רשמות, איך את זה הצלחת להפוך לתניא קבתי דריש לקיש? זה מאוד יצירתי. או בוא נאמר במילים מאוד פשוטות, כשאתה רואה את התניא קבתי דרבי יוחנן, מה אתה רואה חזק? דיברו על הנושא של רבי יוחנן ואמרו את מה שרבי יוחנן אומר, שלמה אתה מכילת? אנחנו יודעים שזה לכן מופיע במדרשי ההלכה, או בלשון מאוד מאוד פשוטה, אם אני עכשיו משרשר את המנה הנמילי, זה די פשוט שהתשובות שלפחות הסוגיה מביאה כאן הוא שהקו שרבי יוחנן מופיע בתנאים, רבי יוחנן בחר בו, הסוגיה בוחרת בו, כמובן איזה שאלה זה מציף לנגדנו? איזה שאלה זה מציף לנו? מה היה לריש לקיש שהיה צריך מה לעשות? ללכת להסבר אחר שגם נראה לנו מאוד קשה, כאילו מבט ראשון אני חושב שהסוגיה שכנעה אותנו. מה יש לך ריש לקיש? אתה הולך לפסוק של ששת ימים, תראו מה הגמרא עושה עם ריש לקיש, הוא מסכת בן בטרה, וכאן הגמרא כאילו גם גילתה עוד סוד, עד שאתה עושה מחלוקת המוראים מהמקור וזה, אתה לא יודע ללמוד תוספת היומה? כתוב מה הסבר בתוספת היומה, כן? כאילו ריש לקיש כאילו הולך למחנה של בן בטרה. אחד מהשאלות שצריך לדבר בסוגיה זה כשרואים את ריש לקיש פה, זה אם באמת כולם נגדך והיה פשוט לחשוב אחרת ממך, כאילו מה העניין? עכשיו הגמרא בעצמה היא נותנת קריאת כיוון, כי מה הגמרא אומרת? שריש לקיש לא מצא חן בעיניו הלימוד במילואים, למה? הייתה לו קושייה, הקושייה היא המעכב, צריך לשאול מהשאלה, אבל ריש לקיש חש שהדיון להעמיד אותו כולו על מילואים הוא פשוט לא, הוא לא מספק, שהוא לא מדויק, ריש לקיש חש בבעיה. אני אגיד עכשיו אחרת בשביל לחזור לשיעור של מתניהו, אבל זה נסגור, שאם אדם קורא את מילואים וקורא את משנה יום בפרק א', אם הוא באמת רואה אותו דבר, האם זה גם רואה אותו דבר? אז נכון, הוא רואה מספר 7, הוא רואה דברים מסוימים שדומים, ולכן בעצם מה השאלה של ריש לקיש? הוא לא לגמרי אותו דבר, האם אתה יכול להגיד שהוא בא משם? או אני אשאל את השאלה אחרת, האם זה כל כך פשוט שמילואים של תארים פרשייה היסטורית לכאורה חד פעמית יכול להיות מקור לדבר שחוזר עצמו מדי שנה? האם זה יכול להיות? כלומר, עם כל השכנוע שיש דומיננטיות לקו של מילואים, ריש לקיש כנראה דעתו לא נחה מזה, יש לזה דברים שהציקו לו. הדבר נוסף שמאוד מאוד בולט כאמור זה שהתלמוד עבר לי כאן בסוגיית הפתיחה, הוא כמעט מעלים לגמרי את מה שכתוב מפורש בתוספתא, דיינו יהודה בן בטרה בדבר הוא יופיע, הכניסו אותו כנספח של האורחים. הם לא, אני רוצה להדגיש, האורחים הם לא ריש לקיש והם גם לא רב יהודה בן בטרה, שתבינו. מצד שני, בוא נחזור לשאלה שהעליתי קודם על מה הציק לריש לקיש. בסופו של דבר מה הגמרא אומרת? שגם מי שלומד במילואים, את מי הוא צריך? הוא צריך את בן בטרה. למה? אני חוזר לאותה שאלה, האם מה שמתואר במשנה היום הוא באמת מה שעולה במילואים? התשובה של הגמרא לפחות היא לא, ולכן מה אני בעצם צריך לומר לעצמי? שבסופו של דבר הסבר משנה היום הפרק א' צריך ללקחת מי? מכלול של שיקולים, מכלול של הסברים, גם רבי יהודה בן בטרה, גם רבי יוחנן, או בלשון אחרת, אולי משנה היום הפרק א', היא לא יוצרת באמת מילואים חדשים, אלא מה היא יוצרת? משהו מיוחד, משהו חדש, משהו שונה. כל השאלות האלה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בהן בשבוע הבא.
הוא לא אומר שהיא לא מתעסקת בשבעת הימים.
למה הכוונה? לא הבנתי מה שאתה אומר.
כלומר, כמו שהיינו כל עמוד לפני כן, שכל פעם היא חושפת את הטלפון שלה, מסתירה את טפחיים, כלומר כל פעם היא פועלת מילה, ואז אנחנו קופצים לפרה, קופצים לפה, קופצים משם, היא מסתירה את ההזעות, היא מסתירה את מוות הלאה, היא מסתירה את כל כך הרבה דברים. כלומר, אני מביא את זה כדרך אגב באמירה אחרת. וזה כבר לא שאני מעבירה,
בסדר, תודה. יש לי שאלה אליכם רק בראשית שבוע, קצר.